טוב, סיימנו בשבוע שעבר, אם אני זוכר את הקובץ פעולתה של התורה, נכון? סיימנו. וסיימנו גם את סעיף ג', הקובץ, הפנייה הייתה בין סעיף ג'. מי שזוכרת? אחרי זה חזרנו לסעיף ג'. אז אם בסוף הפעם שעברה סיימנו את הקובץ פעולתה של התורה, אז אנחנו באמצע סעיף ג', כי הפנייה לקובץ הייתה באמצע סעיף ג'. אז נמשיך בסעיף ג', אם אתם לא זוכרות אחרת, כנראה שזה שם, שאנחנו שם. אמרנו שבסעיף ג' יש חמישה אי אפשר. שני זוגות וחמישי שהוא המסקנה. ובכל זוג, התחלה היא כותרת, אחרי זה פירוט. אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואחרי זה פירוט. אי אפשר שלא לאהוב, תודה רבה. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, ואחרי זה פירוט. הפירוט של זה, אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. אמרנו שיושר זה חיבור למקום, וצדק זה היישום. את הסדר הטוב והמעולה, סדר טוב ומעולה, זה לא סדר שבא למנוע בלגן, אלא סדר שהוא המקור. כזו שברא את העולם, בעשרה מאמרות, בסדר שלם של צדק, באמת, וחסד, וכו'. והתורה מגלה את כל זה. שם הכל נמצא. המסבב טוב לכל. זהו, פה עצרנו. במילים טוב לכל. הסברנו לכל המקורות שראינו, למה התורה, ורק התורה, יכולה להביא את הטוב לכל? בגלל שהתורה לא חלק מהמציאות, אלא שורש המציאות, אז הטוב שהתורה מביאה הוא לא טוב חלקי, יחסי, זמני, לדור מסוים, לחברה מסוימת, אלא טוב לכל. אז זה ראינו בפעם שעברה. אז נמשיך מהמילים טוב לכל. הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה, באמיתת המציאות וברעיון הלב, כלומר גם אובייקטיבי, זאת האמת, וגם ברעיון הלב שלנו, הסובייקטיבי, ביחס המעולה, שלפי גודלו ותפארתו, אנו קוראים אותו מצדנו, ומתגלה בו מצדו חפץ השם. אנחנו, בתור בני אדם, חלקיים, קטנים, שרוטים, איך נדע מה השם רוצה? מאיפה לנו היומרה הזאת לדעת מה השם רוצה? תשובה, בתור בני אדם, אנחנו באמת לא יכולים. אבל הקדוש ברוך הוא סיפר לנו מה הוא רוצה. הוא נתן לנו את הספר, שבו הוא כתב איך הוא רוצה שנגדל ירקות, ואיך הוא רוצה שנגדל ילדים, ואיך הוא רוצה שנצא למלחמה, ואיך הוא רוצה שנתחתן, ואיך הוא רוצה שחלילה יהיו גירושין, ואיך הוא רוצה שיהיה תיקונים לכל מיני דברים, ואיך שיהיה בן אדם לחברו, ומה עושים לגנב. כל זה רצון השם. זה התורה. הספר שבו מתגלה רצון השם. אבל התורה היא גם הרבה יותר מזה. ההתגלות בפועל של חפץ השם זה בפועל איך דנים גנב ואיך משיבים עבדה ואיך לא תיקום ולא תיתור ואיך אוהבים את השם, שכל זה מצוות התורה. אבל בשורש התורה היא הרבה 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 גם למעלה מזה. זה המשפט הבא. משהו נעלה מכל זה, מיוחד מכל זה, הוא מרווה נעימות לנשמת כל חי, יותר, מה, יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנשא. כלומר, ההנאה של הפגישה עם התורה היא לא רק הנאה רגשית, זו חוויה נעימה, זאת לא רק הנאה אינטלקטואלית, כי זה עמוק ומדהים, אלא זאת הנאה נשמתית. הנשמה נהנית כשאנחנו לומדים תורה, כי הנשמה פוגשת שם את עצמה. אז כמובן שהגובה של הנשמה הוא הרבה יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להגיד. מסקנה של כל זה, ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. מאותו מקום שבו פוגשים את רצון השם הטוב לכל, דרך התורה, מתמלאים אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם השם. חסד השם מלאה הארץ. כלומר, המילוי, התוכן הפנימי של הארציות, של כל העולם החומר שלנו, שהוא חסד השם. חסד השם שמתגלה בחומר. עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, זה כמו, זאת התרגלות להסתכלות פנימית. זה כמו שרואים בניין גבוה, אז העין רואה, וואו, איזה בניין גבוה. ומה הראייה הפנימית? וואו, איזה יסודות מחזיקים את הבניין הזה. כמה עוצמתיים. אז כל העולם כולו, כל הבריאה כולה, כל מיליארדי הכוכבים והגלקסיות, וכל זה, ודמיין צומח חי מדבר, וכל ההיסטוריה, מה מחזיק את כל זה? טוב השם, שמתגלה בתורה. חסד השם, מלאה הארץ. טוב, אז הדרן הלך, סעיף ג' הגענו לסעיף ד'. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר כל נברא. תודה. אומר הרב, שלהבת אש הקודש של אהבת השם, הלו בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. מחממת היא את הרוח, מאירה היא את החיים, ועינוגיה אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. מה אכזרי הוא האדם על עצמו שהוא משתקע למחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. ובשביל כך, אין לו חלק בו. והרי הוא הולך שכוח מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת עליו בין אור ואין זוהר. אומנם, דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע הוויה כולה. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבעיו ובכל רעם הדר גבורותיו. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה ממך כלא. טוב, שוב, שלהבת אש הקודש של אהבת השם, אבל בתוך הנשמה תמיד היא בוערת. אמרנו, יש רגשות שנובעים מהנפש, יש רגשות שנובעים מהשכל, ויש רגשות שנובעים מהנשמה. שלהבת אש הקודש של אהבת השם, אבל בתוך הנשמה היא תמיד בוערת, היא בערה, היא תהליך תמידי. זה לא כמו ארבעת היסודות, זה לא כמו אדמה או מים, מוצק או נוזל. זה תהליך בערה. אז היא תמיד בוערת. מה מייצר תהליך בערה? חום ואור. אש הקודש הזאת, מה היא מחממת ומה היא מאירה? אומר הרב, מחממת היא את הרוח, ומאירה היא את החיים. רוח זה עולם ההכרה של האדם. השכל של האדם, השכל האנושי, הוא קר. הוא מנתח את המציאות מבחוץ. הוא בוחן פרטים שלה. מגדיר מרכיבים שלה. אבל אין בו חום. כי הוא לא מחובר לחיים, הוא צופה על החיים. ומנתח אותם. אבל אהבת השם מחממת את הרוח. כי כל מה שמכירים, מכירים את טוב השם שמופיע בכל. אז כל עולם הרוח שלנו מתמלא חום. ומאירה היא את החיים. אור זה משמעות. פירוש המושג אור הוא משמעות. כמו תורה אור. תורה היא המשמעות של העולם. כי בחושך, הנה פרשת בו, בחושך אין משמעות לכלום. יכול לעמוד מולנו האדם הכי חשוב. יכול להיות פתוח מולנו הספר הכי חשוב. בכלל לא נדע את זה. כי חושך. בחושך אי אפשר לזהות כלום, אי אפשר לזהות איפה אנחנו. מה הדבר הראשון שהשם ברא? אור. כלומר, קודם השם ברא את המשמעות, אז הוא ברא את כל הדברים שהם בעלי משמעות, נושאי משמעות. אז קודם כל, אז אור זה משמעות. בחיים שלנו יש צדדים, יש היבטים שמחוברים למשמעות, אבל גם יש היבטים שלאו דווקא, מה שאדם פועל בתוך דחף, אז הוא לאו דווקא מחובר למשמעות. אם אדם רעב והוא אוכל, זה לאו דווקא מחובר למשמעות, זה תלוי בו. למשל, אם הוא ברך, אם הוא בודק שזה קשר, זה מחובר למשמעות. אבל אם לא, אז לא. ואם זה לא מחובר למשמעות, זאת פינה חשוכה בחיים, מקום חשוך, חסר משמעות, עיוור, כמו הטבע. אבל שלב את אש הקודש לאהבת השם, מאירה היא את החיים. כלומר, כשאדם אוהב את השם, אז גם המקומות שאצל אחרים הם עלולים להיות חשוכים, אינסטינקטיביים, אצלו הם מאירים, כלומר, בעלי משמעות. בעינוגיה, אין להם סוף. כי זה עולף על אין סוף. יש סיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'י, שהיה גאון באהבה, שפעם תלמיד שלו, רב חיים מצאנז, רצה להיות אצלו בשבת. הוא נוסע לברדיצ'י, ואמרו לו, הרבי לא נמצא. הרבי נסע לשבת, איזו עיר רחוקה, רחוקה רחוקה, שהיו בה יהודים עשירים, מתבוללים, ורבי יצחק החליט לעשות דווקא שם שבת. אז הוא החליט, אני אסע לשם, ונראה איך נראית שבת של רבי יצחק במקום הזה. טוב, אז הוא נסע לשם, ואצל רבי יצחק הכל היה כרגיל, התפלל בתפילה שלו, ועשה טיש, והרבה מאותם יהודים עשירים מתבוללים באו לראות את הטיש, סקרן אותם לראות איך נראה טיש של רבי חסידי. אז הוא עמד מאחורי שניים מהם, שישבו ליד השולחן, והוא שמע, והם ראו איך רב לוי יצחק מתענג. מתענג על התפילה, ומתענג על הקידוש, ועל הדברי תורה, ועל הזמירות, על הכל. רב יצחק היה עובד את השם, מאהבה, ותענו, וזה פוצץ אותם. רב חיים מצאנז שמע שאחד מהם אומר לשני, מה זה הדבר הזה? אני מוציא כל שבוע הון תועפות כדי ליהנות, ורואים עליו שהוא נהנה יותר ממני. אז רב חיים מצאנז אמר, מה הפלא? כל הנאה של עולם הזה, אז היא תלויה בזמן. היא תלויה בנסיבות, ותמיד היא נגמרת מהר מדי, ואז צריך לחכות לפעם הבאה. אבל אהבת השם, מי שמתענג על אהבת השם, בחינם, 24/7, וזה רק הולך וגובר כל החיים. וזה כל יום, כל היום. כשקמים בבוקר, מה התחושה, מה התחושה הטבעית, האנושית? קמתי. ומה התחושה האמונית? שחזרת בנשמתי בחמלה. לכן קמתי. כי אתה אוהב אותי, כי אתה מאמין בי, כי אתה נתת לי עוד יום. אז זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה חיים אחרים. כשאוהבים את השם, ויודעים שהוא אוהב אותנו, אנחנו חיים בתוך אהבה. תמידי. אז מה יפית ומה נעמת? אהבה בתענוגים. וכמו כל אהבה, אז גם האהבה הזאת, אהבת השם, היא ממכרת. ולהתמכר לאהבת השם, זאת ההתמכרות החיובית היחידה. כי מה רע בהתמכרות? אם מישהו אומר, נגיד, אנחנו מכירים מישהו, עשיר גדול, ובאיזשהו שלב הוא התמכר לסמים. ואנחנו אומרים לו, לא כדאי לך. הוא אומר, מה אכפת לכם, יש לי כסף. אני יכול, לא על חשבון אף אחד, עושה לי טוב. מה היינו רואים לו? למה לא כדאי? מה? נכון, זה יוצר תלות. וזה לא טוב, להיות תלותי במשהו. ודבר שני, זה מנתק מהחיים. ואם אדם מתמכר לאהבת השם, אז אנחנו באמת תלויים בו. אז להרגיש שאנחנו תלויים בהשם, זה רק להכיר באמת, כי אנחנו באמת תלויים בו. וזה לא מנתק מהחיים, כי זה נותן הסתכלות של אהבה על כל החיים. אז התמכרות ממש רצויה. לא, להפך, אנחנו מרגישים את טוב השם, זה בלי תנאים. טוב השם בעצם זה שהוא ברא את כל המציאות, וברא אותנו. זה שמשהו לא מוצא חן בעינינו, או שמרגיש לנו נורא והיום, למה שקורה כרגע, אז הוא אומר שטוב השם כרגע נסתר. כלומר, החלוקה באמת של המציאות היא לא בין טוב לרע, אלא בין טוב גלוי לטוב סמוי. מה שאנחנו קוראים לו רע, באמת, זה טוב סמוי. אז אנחנו מתפלים, אל תסתר פניך ממני, אייר פניך. זה קשה, זה כואב, אבל זה עדיין אותו טוב השם. אז עינוגיה אין להם סוף, אין מידה שמתארת את נועמם, אמרנו מה יפית ומה נעמת, כי טוב אז אמרה אלוקינו, כי נעים. נועם זה השראת שכינה, הופעה של אין סוף בתוך מציאות של עולם. אז כשאדם חי את אהבת השם, אז כל העולם מבחינתו זה אין סוף שמאיר את העולם. הוא מתקן. זה לא מתוק לעומת מר, אלא מתיקות עצמית. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו שהוא משתקע במחשקי החיים? מה זאת אומרת משתקע במחשקי החיים? אמרנו שיש בחיים מקומות חשוכים. מה הכוונה חשוכים? שכשלעצמם הם חסרי משמעות. כל מה שפועלים אותו מתוך דחף, אז הוא מקום חשוך. כי אם לא עושים עבודה, אז הוא יישאר חשוב. אפשר, אנחנו צריכים לעבור במחשקי החיים. מלכתחילה. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה עם כל המחשקים שבו. אבל לא צריך להשתקע במחשקי החיים. אנחנו צריכים לדרוך על האדמה, לא לשקוע בבוץ. אנחנו נשלחנו לפה, אנחנו לא מפה. גר אנוכי בארץ. ברור, ברור. נכון, אז זה נקרא להעיר אותם. כן. אבל המקומות האלה כשלעצמם, הם לא מוארים. אז גם כשהוא, אז צריך להיזהר לא לשקוע בתוכם. כלומר, להפוך אותם לטוב, להגדיר מחדש את הרצונות, את ההבנות, לפי המקומות האלה בחיים. כי מה חשוב בחיים? כי באמת, אנשים אומרים שטויות, בלי לשים לב, כמו העיקר הבריאות. לא נכון. בריאות היא בסיס חשוב מאוד, אבל לא העיקר. העיקר פרנסה ונחת מהילדים. גם לא. אני אגר שכל זה יהיה, נחת רוח הקדוש ברוך הוא. יאיר את העולם. מה זה לא להשתקע? תראו באלף. ויגור שם, אומרים בהגדה של פסח, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. שנאמר, ואמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו. כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרב וזקניו, מסיבה נקודתית, חולפת. ואתה, באופן זמני, ישבו לעבדיך בארץ גושן. אני מדלג רגע לשתי שורות התחתונות בעמוד, בשם הבעל שם טוב, וכשיעריך לדבר מענייני עולם הזה, ולפעמים צריך להעריך לדבר מענייני עולם הזה, יהיה מחשבתו שהוא הולך מעולם העליון למטה, כמו האדם שהולך מביתו לחוץ, ודעתו לחזור תכף. כלומר, המגרש הביתי של החיים שלנו זה העמידה מול השם. ובפועל צריכים לצאת, אבל לצאת ולדעת, יש לי בית, כמו שאני יוצא. יש לי בית שממנו אני יוצא ואליו אני חוזר. אז הבית שלי זה שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני גר בבית השם. טוב, נחזור למעלה. אז מה האכזרי הוא האדם על עצמו שהוא משתקע במחשקי החיים? מטריד עצמו בחשבונות רבים. מה זה חשבונות רבים? אז זה הפסוק בקהלת, כמובן. קראו בבית. לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כלומר, החשבונות הרבים זה סיבוך בהתנדבות, שאנחנו מתרחקים מהיושב, האלוקי, מאיך השם עשה אותי, ממה השם רוצה. אומר רב יעקב אבוחצירא, בראשית אותיות ישר באת, לפי שאדם, כשבא לעולם הזה, הוא בא זך ונקי, ועיקר ביאתו, כדי להרוויח איזו שפה, למה שהוא שולח אותנו לפה? יש, אומר המגיד מקוז'ניץ, כשאדם עולה לתת דין וחשבון, אז מה השאלה הראשונה ששואלים אותו? כתוב בגמרא, נסעת ונתת באמונה? אז הוא אומר, מה זה מסע ומתן? מסחר. מה זה מסחר? למשל, סיתונאים. הוא קונה פירות מהחקלאים ומוכר על הכימונאים. אז כל מה שהוא קונה הוא מוכר, אז ממה הוא מתפרנס? מהרווח, הוא לא מוכר במחיר שהוא קונה. אז אותו דבר, כל זאת שהוא שולח את הנשמה לעולם הזה, זה שליחות מסחרית. הוא שולח את הנשמה כדי שתחזור עליו עם רווח. אז זאת השאלה הראשונה ששואלים, נסעת ונתת באמונה, היית זוכר אותו, מה, איפה הרווח? כאילו ירדת לעולם הזה, חיית פה כמה עשרות שנים, עם מה אתה חוזר? ומה הערת את העולם? מה תיקנת בעולם? אז זה מה שאומר כאן רבי יעקב אבוחצירא. בעיקר ביאתו של האדם לעולם, כדי להרוויח איזו שפה. וכשיזכור האדם תמיד שהשם בראו ישר, וסיבת בריאתו היא כדי להרוויח, הנה כשיצרו מפתהו, בוודאי זה לא ישמע לו. להתמע ויאמר, איך השם עשאני ישר, ואני משחית מעשיו, יתברך. הרי זה ירשם על שמי. באתי לפה נקי. אז אם אני אחזור לא נקי, זה רק אני. כמו שבדיוק כשאם אני אחזור עם תוספת, זה רק אני, בעזרתו. וזהו שרמזה לנו התורה במילת בראשית, אותיות ישר באת. לומר, זכור אדם ושים בין עיניך תמיד, כי ישר באת כשבאת לזה העולם. עוד פשט של חשבונות רבים, לעומת מחשבה אחת. לא צריך לחשוב מחשבות, הרבה מחשבות, צריך רק מחשבה אחת. שכמובן, שצריכה להיות כולל את הכל, כדי שלא נפסיד שום דבר. כי מחשבה אחת זה לא צמצום, אלא ניקוד בשורש, שממנו הכל נובע. אז בשם הבעל שם טוב כתוב כך, זה כלל גדול, שיהיה לאדם תמיד רק מחשבה אחת. בעבודת, הבורא יתברך שמו. מה זה עבודת השם? דיברנו על זה פעם? עבודה מלשון עיבוד. מה זה עיבוד? פיתוח, שכלול, דיוק. כמו למשל, מישהו יש לו כישרון להלחין, אבל לא מנגן שום כלי. הוא לא יודע לקרוא תווים. אז יש לו לחן חדש, אז הוא מזמזם אותו, ומוסר אותו למעבד. המעבד הופך אותו ליצירה לתזמורת. עכשיו הלחן הזה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משפיע, הרבה יותר מרשים. המעבד לא הלחין בכלל, אבל הוא עיבד, אז הוא פיתח, הוא שכלל. בול עץ מגיע לנגריה, ובצורה גולמית. והנגר מעבד אותו. הנגר לא ברא את העץ, אבל הוא הופך אותו לרהיט. הוא מעבד אותו, הוא משכלל אותו. הופך אותו לבר שימוש, למביא תועל. אותו דבר, האדם בא לעולם במצב שנקרא גולם. זה לא אלבון, זה תיאור מציאות, חומר גלם. אדם בא לעולם במצב גולמי, יש הרבה תכונות, הרבה כוחות, הרבה נטיות נפלאות, במצב גולמי. ואנחנו צריכים לעבד אותם. כלומר, לפתח, לשכלל, להוציא לפועל. אז עבודת השם זה לעבד את החיים שלנו, שיהיו אלוקים. נזכר שכן אמרנו את זה, בפעולת התורה לאדם בסוף, נכון? שעבודת אלוקים זה להיות טוב לכל. זה תמצית העיבוד, זה התכלית שלו. אז עוד פעם, זה כלל גדול, שיהיה לאדם תמיד רק מחשבה אחת. בעבודה הבורא יתברך שמו. איך אני מעבד את הסיטואציה הזאת? שתהיה אלוקי, כמו שלשם זה אינו אדם. כמו שכתוב, ואלוהים עשה שיראו מלפניו, כלומר שהכל יהיה מחובר אליו. והמה ביקשו חשבונות רבים, שמכוח רבות מחשבות, במקום מחשבה אחת, אמרנו, בכל דרכי חדאהו, מחשבה, פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, מכוח רבות מחשבות, מתבלבל. אבל העולם באמת מלא דברים ואירועים, אז איך מסתכלים על המציאות? אומר הבעל שם טוב, ויחשוב שכל דבר שיש בעולם, הכל מלא מהבורא יתברך שמו. הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, ממלא את כל המציאות. והכל נעשה בדיבור אחד. ואם כן, למה לא להימשך אחר שום תאווה שיש באותן העולמות, שהכל אינו רק, אלא רק דיבור אחד ממנו. מוטב לדבק עצמו למעלה מהעולמות. והבורא יתברך שמו, שהוא העיקר, ולא לדבק עצמו בתפיל. כלומר, כל השטויות שאדם עושה בעולם, זה לא כי הוא אדם רע. כי הוא רוצה להרגיש עוצמה, כי הוא רוצה להרגיש כיף, הוא רוצה להרגיש את החיים שלו בעוצמתה. והוא טועה בדרך. אז איך נמלטים מהמוקשים האלה, שיש בתוך כל רצון? מהקליפות של הרצונות, כשמחברים אותם לשורש. כשאני חווה רצון לעוצמה, אז אני רוצה לדבוק בשורש העוצמה. הקדוש ברוך הוא. כשאני רוצה עונג, אני רוצה לדבוק קודם כל בשורש העונג. הקדוש ברוך הוא. שורש החיים. אז עדיף לדבק בעיקר, לא בתפיל. ויחשוב תמיד, וידבק עצמו בבורא יתברך, מאהבה גמורה. שהוא יותר מכל דבר שבעולם. הכוונה לא יותר לעומת פחות, אלא שכל דבר טוב שיש בעולם, הכל מושרש, בו יתברך שמו. כלומר, איפה הטוב הזה, למה הטוב הזה נהיה טוב? כי השם עושה אותו טוב. אז ודאי שמה שאני רוצה בו, זה את השם שעושה אותו טוב. ותמיד יהיה מחשבתו דבוקה בעולם העליון, בו יתברך. וכשאריך לדבר מענייני עולם הזה, יהיה מחשבתו שהוא הולך מעולם העליון למטה, כמו אדם שהולך מביתו לחוץ, ודעתו לחזור תכף. עוד על זה. אומר הרב, כשאנחנו נשאלים מהו מהות החיים במקור ההוויה, נאמר יד השאיפה של קרבת אלוקים. כלומר, אם שואלים מה זה חיים, מה הם החיים? לא תופעות של חיים, סימני חיים, איכויות של חיים. מה זה החיים? החיים הם קרבת השם. מה שהבורא ברא זה איכויות של שאיפת קרבתו. עתה אנו מוכנים כבר לצאת מתחומיה של התכונה הפסיכית, כלומר הנפשית, העצמית שלנו, שבקרב נפשנו פנימה, אל העולם החיצוני הכללי. כלומר, עכשיו נסתכל את אותה הסתכלות פנימית, שעצם המהות שלנו היא שאיפה של קרבת השם, עכשיו נראה את כל הבריאה. נקל לנו מאוד להבין שההתגלות הפנימית שבנו באה בקרבנו, ושפגשה בהרגשתנו, אנחנו מרגישים אותה. אבל באמת איננה ההתגלות הפנימית הזאת, אלא המשך מהשאיפה הכללית, שבכל המצוי, שנעשית בנו מתגלה ומורגשת, כשבאה לתחום הרגשתנו, כמו שהתגלות חוש הריאות שלנו, הוא רק המשך קטן מהתפשטות כללות קרני האור המסתרעים על פני המרחב העולמי הכללי. זאת אומרת, הראייה שלי לא המציאה את האור, היא רק קולטת דברים באמצעות האור, לא בגלל שאני רואה סימן שיש אור. אותו דבר, כשאני פוגש את קרבת אלוקים בתוכי, כשיש לי תחושה של רצון לקרבת אלוקים, לא זה מה שמגדיר את קרבת אלוקים. אז זה אומר שעכשיו אני קולט את מה שיש בכל המציאות. ואז, הננו, מוצאים את עצמנו כבר שרויים בעולם האור. מה זה שרויים? דבולים בו, לגמרי. מוקפים בו, לגמרי. העולם הוא אור. ואז, הננו מתעלים מעל המון החשבונות הרבים, הקטנים והגדולים, שבני אדם סוללים בהם על דבר יסוד הוויית החימוציותם. מאחר שאנו מכירים אותם, כלומר אנחנו מכירים את החיים בציור שכלי. שיכול להלום את תכונת המחשבה הפנימית שלנו בעצם טבעה. כלומר, בלימוד אמונה, מה שמיוחד, יש לנו שכל, יש לנו חיים. ובדרך כלל בחווה שלנו נפרדים. השכל מסתכל על החיים, בוחן אותם, מגדיר אותם, מנתח אותם. שכל לחוד וחיים לחוד. בלימוד אמונה, השכל קולט את החיים. לכן גם בלימוד אמונה, צורת החשיבה היא אחרת. היא צורת חשיבה של הקשבה פנימית, לא של ניתוח חיצוני. אז זה נקרא להתעלות מעל החשבונות הרבים. כלומר, חשבונות רבים זה האופן שבו בני אדם מנסים להבין את המציאות. ובאמת יש רק חשבון אחד, אמונה. כי כשבני אדם מנסים להבין את המציאות, תמיד יש שניות. יש את הבני אדם שמנסים ויש את המציאות, יש את האובייקטיבי, יש את הסובייקט, האדם, יש את המציאות האובייקטיבית, את העולם. אבל כשלומדים אמונה, אז אני יודע שמי שברא אותי ברא את העולם, ומה שאני מרגיש כלפי העולם, זה הכל אחד, באמת הכל אחד, שמתגלה באופנים שונים. מי שברא את העולם, ברא אותי, וגם ברא את איכות המפגש בינינו, ביני לבין המציאות. אז בזה מתעלים מעל החשבונות הרבים. לכן, יש בתורה דברים לא מובנים, כמו שהחיים לא מובנים. כי החיים בהגדרה הם מעל ההבנה. כי הבנה היא רק חלק מהחיים. החלק לא יכול לכלול את השלם. נכון, השלם גדול מחלקו. אז ההבנה לא יכולה להבין את כל מלוא החיים. אז זה לא ויתור על ההבנה, זאת ההבנה הכי, הכי עמוקה. ההבנה הכי עמוקה היא שלא הכל אפשר להבין. תכלית הידיעה, שלא נדע. והנה הדוגמה. זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום. אומר המדרש, אמר שלמה, על כל אלה עמדתי, כלומר שלמה ידע את טעמי המצוות של כל התורה כולה, ופרשה של פרה אדומה, חקרתי, ושאלתי, פשפשתי, אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. והיא נקרא חוקת התורה. לא כתוב זאת חוקת הפרה, אלא חוקת התורה, כי היא מלמדת משהו על כל התורה כולה. אז בקיצור, לא צריך הרבה חשבונות, צריך חשבון אחד. נראה את זה במילים של הרב, ועל ידי הטבע הישר של הנפש, יעלה להגדיל בחוכמה ודעת. כלומר, מי שרוצה להיות באמת חכם, צריך להיות טבעי. הדרך האמיתית לגדול בחוכמה היא להיות טבעי, להקשיב לטבע הישר. בתנאי אחד, אם לא יבקש חשבונות רבים. כי אם ידע שחשבון יחיד עליו לבקש. מה החשבון היחיד? מבלי להתרחק מהיושר האלוהי המוטבע בנפשו. כל השכל בא לעזור לנו להבין את האלוקות שבנו. ואם לא, אז לא שכל. הוא רק בלבול שמתחזה לשכל. ספקנות כרונית שמתחזה לשכל. לשאול אפשר, לברר. אבל לדעת שהתפקיד של השכל הוא לעזור לנו להבין את החיים. אז נמצא אושרו ומעלת רוחו בכל, כלומר בתוך כל המון הרכבות השכליות, ולא יתאה מיני אורך. יתאה כתוב פה בתא. זה טעות? לא. למה? יש הבדל פעמיים תל, לבין לטעות, בטא. לבין טועה, לבין טועה. מה ההבדל? לטעות, בטא, זה שיש לאדם איזשהו חשבון, יש לו איזושהי הבנה, ובמקום מסוים יש לו טעות נקודתית. נגיד, מישהו יודע מתמטיקה, יודע לפתור תרגיל, רק במקום 3 הוא כתב 6, או במקום פלוס הוא כתב מינוס. יש לו טעות במסקנה, אבל הוא מכיר את החשבון. זה נקרא לטעות, בטא. או למשל, מישהו יודע ללוות, יש לו מפה, רק הוא חשב שהפנייה היא פה ובאמת היא 20 מטר קדימה. אז זה טעות בטא. טועה בטא זה מתברבר. אין לו מושג איפה הוא, אין לו שום כיוון. למשל, יעקב אבינו שולח את יוסף לשכם. יוסף, הוא אומר לו, הנה אחיך רואים בשכם. יוסף מגיע לשכם, אין אחים. מה אומר הפסוק הבא? והמצאו איש טועה. בשדה. מה זה טועה? טועה בטף זה כתוב. אין לו מושג לאן ללכת. כל הכיוונים שווים. כי באמת אין לו מושג לאיפה לפנות. אז זה נקרא לטעות מיני אורך. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. זה כתוב בטט או בטף? בטף. כלומר מי שלא הולך בדרך השם הוא טועה, בטא. אין לו מושג לאן ללכת. זה בדיוק התרבות, ההבנה של היום, שאין משמעות לכלום. כל אחד והאמת שלו, כל אחד והמוסר שלו. אז אין משמעות לכלום. זה נקרא לטעות. להתברבר. האנושות איבדה את הדרך. כמו שכתוב, כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים, מה קורה לה? תובל. הדרך עצמה הולכת לאיבוד. לא שאדם הולך לאיבוד בדרך, הדרך הולכת לאיבוד. היא שוכחת שהיא דרך. היא כבר לא מאמינה שהיא מובילה לאיזשהו מקום, אז היא כבר לא דרך. זה המצב שהעולם הגיע אליו. אבל דוד המלך אומר, טעיתי כשה עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. אבל דוד המלך אומר, גם אם אני טועה, בטף, גם כשאני מתבלבל ואין לי מושג, בקש עבדך, תחפש אותי. אל תיתן לי ללכת לאיבוד, כי מצוותיך לא שכחתי, כי אני מתעקש להישאר מחובר. אז אומר הרב שכשאדם לא מבקש חשבונות רבים, אלא חשבון יחיד, לא להתרחק מהיושר האלוקי המוטבע בנפשו, אז ימצא אושרו ומעלת רוחו, כלומר, גם בנפש, את המיטב. וגם מיטב ההכרה. כאילו, בנפש, מה אנחנו רוצים בחיים? רק דבר אחד, להיות מאושרים. זה הכל. כל השאר, מה זה? כלומר, אושר זה מיטב הנפש. וברוח, מעלת הרוח, ההכרה הכי עליונה, הכי מדויקת, הכי פנימית, וזה אנחנו שואפים. אז הרב אומר, כשאדם מוצא את אושרו ואת מעלת רוחו, ככל שיותר נאמן ליושר האלוקי שמוטבע בנפשו. ואז הוא ימצא אותם בתוך כל המון הרכבות השכליות, ולא יתאם מני אורח. כי אם ילך בדרך צדיקים, הולך באור. טבע ישר, ושהשם עושה אותנו ישרים. למשל, הנה דוגמה. ילד עד גיל מסוים לא יודע שאפשר לשקר. הוא לא מעלה בדעתו. כל מה שהוא אומר שקוף. מה ינתה לו, הכל, אחד לאחד. באיזשהו שלב הוא לומד לשקר. מתי? כשהוא לומד להבחין בין פנים לחוץ. הוא מעדיף את החוץ על הפנים. זאת אומרת, נגיד, באיזשהו גיל, 4-5, אז מחלקים סוכריות, ושואלים אותו, אתה כבר קיבלת? עכשיו הוא יודע, כשהוא יגיד את האמת, אני כבר קיבלתי, אז הוא יגיד את האמת, אבל לא יקבל סוכריה. ואם הוא יגיד, לא קיבלתי, אז מצד אחד הוא יודע שהוא אומר משהו שהוא לא אמת, מצד שני, הוא יקבל סוכריה, שזה גם ערך מאוד חשוב בחיים. והחיים שלנו מלאים סוכריות כאלה, כל גיל והסוכריות שלו. וכל פעם שלנו את האתגר הזה, להיות נאמנים לאמת הפנימית, או לכל מיני דברים חיצוניים. או כמו ילד כזה בן 5, שואלים אותו, בן כמה אתה? אז הוא כזה מתחיל להתבלבל, אני בן 8, כזה, כי נורא חשוב, גיל אצל ילדים, זה מעמד. אז בהתחלה, כשילד משקר, עוד רואים את זה, הוא מסמיק, הוא מגמגם, הוא מסתיר את הפה שלו. לאט לאט לומדים לשקר יותר בטבעיות. עד שבסוף, היה איזה פוליטיקאי ישראלי שאמרו עליו שכשהוא אומר אמת הוא מסמיק. אבל השם עשה אותו לישרים. אז להיות ישר זה להיות אלוקי. מה השם רוצה? למה שנתן לי את הכוח הזה? למה שהם לי נתן לי את הרצון הזה? אז הרצוץ הזה איתו, זה היושר. ולשקוע בדמיונות וברצונות של אגו, ובזה, זה להסתבך. ומזה באים כל התסכולים. כי אנחנו רוצים את זה כמו שבא לנו, ולא כמו שהשם רוצה. טוב, נחזור לפסקה. אז זה מה שהרב אומר, שאדם מטריד עצמו. בחשבונות רבים. תרדה זה משהו חיצוני. נכון? כשמישהו מפריע לאדם בתהליך שלו, סליחה שאני מטריד אותך. סליחה אם יגרום לך תרדה. מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, עדן זה המקום המקורי להיות בו. השם ברא את האדם באופן מושלם, ושם אותו במקום המושלם. איך נקרא המקום הזה? מה? עדן. בעדן היה גן. כתוב, הייתה שאלוקים גן בעדן. אבל המקום המקורי להיות בו נקרא עדן. תרדה זה חוויה נפשית. זה לא נתונים. זה כמו ההבדל בין אומס ללחץ. יש אנשים יותר עמוסים ממני ולחוצים פחות. יש אנשים פחות עמוסים ממני ולחוצים יותר. מה עומס זה נתונים, לחץ זאת חוויה. עושה דבר, תרדה זאת חוויה. אדם שהוא לא רוצה לפגוש את השם, שהוא רוצה רצונות אחרים, הוא מטריד את עצמו. אז הוא מטריד עצמו בחשבונות רבים. ואת חיי החיים, כלומר מאיפה החיים חיים, את עדן יסוד החיים, את המקוריות, הוא משכיח מלבבו. ובשביל כך, אין לו חלק בו, והרי הוא הולך שכוח. מה זה ללכת שכוח? הוא לא מופיע בעולם במלוא שיעור קומתו. נגיד, אדם הוא בגובה 1.80 מטר, אבל עכשיו הראש שלו רק 1.40 מטר מעל פני האדמה. למה? כי הוא מתכופף. כלומר, כשאדם כפוף, הוא לא מגלה את מלוא שיעור הקומה שלו. אז אדם שלא דבק בהשם, הוא לא מגלה, לא מוציא לפועל בעולם את מלוא שיעור הקומה שלו. הוא כפוף, הוא מקובץ. הנשמה שלו מקובצת פה. במה? מה סוגר עליה? מתגרת, מה כתוצאה? מתגרת, יד, חומריות, הגסה, המתגברת עליו. בין אור, בין זוהר. אומר רב, אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולהו. זה נגדנו. ובגלל שזה לא טבעי, זה חייב להיפסק. נגיד, אפשר לשים את היד בתנוחה לא טבעית, אבל זה כואב. ככל שהתנוחה הייתה יותר לא טבעית, זה יותר כואב, וכמה זמן אפשר להחזיק ככה. אז ללכת נגד טבע הנפש, נגד הטבע האלוקי שלנו, זה לא טבעי. אז אומר רב, חסד עליון, מוכרחו להתפרץ ממסגרותיו. קדושת החיים, תסלול לטבעות, לשפעת העדן, להופיע בכל שלל צבעיו, ובכל רעם הדר גבורותיו. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה. נשאר לנו שוב בעמוד השני את זה, שזה נגד הטבע. אומר הרב, הטוענים בעד הטבע, חופשיות האדם, ויש אנשים שטוענים, יש להם טענות נגד הדת, נגד המצוות, שהדת פוגעת בטבעיות. זה טבעי לשנוא, וכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. זה טבעי לרצות לנקום, זה טבעי להגיד לשון הרע, זה כי מישהו הפריע לי, אז למה שלא אגיד, למה שלא אשפיץ אותו? זה טבעי להתאבות, מה? למה לחיות בצורה לא טבעית? אז יש אנשים שטוענים ככה, אבל הם שוכחים דבר אחד. האדם הוא יצור מורכב, נכון? זוכרות? גוף, נפש, שכל. יש טבע לגוף, יש טבע לנפש, יש טבע לנשמה. מה, ולדרוך על הטבע של הנשמה? לחנוק את הנשמה, זה כן לגיטימי, זה כן מוסרי. זה מה שהרב אומר כאן. הטוענים בעד הטבע וחופשיות האדם, שוכחים שהרוחניות שבאדם ובעולם, יש לה גם טבע. והיא מבקשת גם כן את חופשה. גם לנשמה מגיע חופש. אז איך נותנים לנשמה חופש? אומר הרב, וחופש הרוחניות, בטבעיותה, הוא הבסיס של המוסר והתורה. איך נותנים חופש לנשמה? כשחיים חיים מוסריים, וכשחיים חיים תורניים, אז גם אם הדבקות במוסר ובתורה נראה כאילו היא פוגעת בשלב מסוים, באיזשהו חשק מסוים של הגוף או של הנפש, אבל איזו שנותנת חופש לשורש החיים. ומתוך החופש הזה, אדם באמת יכול להיות חופשי. עבד השם, הוא לבד חופשי. ועוד, אומר הרב, על העניין הזה של נגד נגד טבע ההוויה כולה. אומר הרב, על הגמרא שאומרת, בא להיטהר, מסייעין אותו. מי זה מסייעין אותו? חבר'ה? מי זה מסייעין? אומר הרב, ההוויה כולה, בכללותה, וכל כוח חיים השופע בתוכה, הלא ממקור הקדושה והטהרה העליונה, הוא זורם ושופע. הרי שורש כל המציאות הוא דבר השם, שהוא כולו קודש. העולם בא מהקודש. הקודש הוא המקוריות של העולם. כל היקום כולו, הרוחני והחומרי, בכל חוקות העולמי, בכל מדרגותיהם, הנה מתנגדים ליסוד התומעה, בעיקרם ובקרבם פנימה. כי העולם נברא בעשרה מאמרות, והפסוק אומר, אמרות השם, אמרות טהורות. העולם בא ממקום של טהרה. לדבוק בהשם, זה מקור החיים, מים חיים, אלא מים שמטהרים. להתנגד לרצון השם, לחיות לא כמו רצון השם, זה טומאה. אז כל החיים מתנגדים לטומאה. אז מה זה בא להיטהר? להתאים את החיים שלו, את החיות שלו, לחיות של כל המציאות. בא להיטהר, הרי הוא מתאים את הוויית מציאותו עם המציאות הכללית של כל ההוויה כולה, לכל הרום ולכל העומק שלה. על כן מסייעים אותו. מי? כי כל היש, הרי הוא עומד על צידו, לחזקו ולאמצו. אז צריך התחזקות, צריך חזק, לא סתם כתוב חזק ואמץ, כי זה קשה. להתנגד לטבע הבסיסי שכבר התרגלנו אליו בתור ילדים. לבנות טבע אלוקי, טבע של רצון אמיתי לקדושה בכל החיים. אבל זה נותן כוחות של כל המציאות, כי זה מחבר אותנו לשורש המציאות, לעומק המציאות. זה חיים לא רק קדושיים, זה חיים עוצמתיים, וזה חיים כיפיים, יותר מכל שהעולם הזה יכול להציע. למה העולם הזה מציע את ההרצאות שלו בכזאת עצבנות? כי הוא משקר, כי הוא בא למצוא תחליף מלאכותי למשהו שקיים באופן טבעי. ותמיד כשרוצים משהו כאילו, אז עושים אותו עם הרבה רעש. זה בכל אופן איכשהו לתפוס מקום. לא ברעש השם. טוב, עד כאן להיום. אז כבר שכחת את הדפים גם לשבוע הבא. בשבוע הבא בבקשה עם סעיפי. תודה רבה.